כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי רבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום רביעי חף ג' בתיבת תפשין עין ח' מסכת שבועות דף מם ג' שהם שישה ימים ושישה דפים לסיום מסכת שבועות. השתבח שמולד. מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM 93 FM ו-102.5 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב הריני להודיעכם אחי ורעי לומדי הדף היומי על התכנסותנו לשבת הדף היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא, בשבת שירה פרשת בשלח י"א בשבט תשע"ח, בציפורי בכפר אשר בחפץ חיים. כיהה וכנאה אתם לומדי הדף היומי הראשונים לדעת על כך, כי לכבודכם האירוע המרגש והמאחד הזה נועד. פרטים והרשמה בציפורי בכפר קיבוץ חפץ חיים. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בדף למד, בצדק תשפוט עמיתך ודן את חברך לכף זכות. בציווי הזה למדנו שדיין ישווה בין בעלי הדין, וגם ציווי לכל אדם לדון את חברו לכף זכות. ודאי שמנו לב כי בעוד שבסוגייתנו נאמר הווה דן את חברך לכף זכות, הנוסח השגור בפי חול אשר מקורו לפרקי אבות פרק א' משנה ו' הוא והווה דן את כל האדם לכף זכות. פשר שינוי הלשון נובע מכך שבסוגייתנו נאמרה הלכה, ואילו בפרקי אבות לימדונו חז"ל דרכי מוסר. כלומר, אם רואה אתה אדם כלשהו עושה דבר מה שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות, אחריע לצד זכות ואל תחשדהו בעבירה. אבל את חברך שאתה יודע בו, שאינו מן הרשעים, מחויב אתה להתאמץ בכל מאותך ולדונו לזכות. ככה חפץ חיים בספרו חפץ חיים. אדם הרואה את חברו עובר איסור והוא דן אותו לכף חובה, הרי הוא מבטל מצווה זו מן התורה, והוא מחויב לעקור את התדמית השלילית שנוצרה בו על חברו ולשוב ולדון אותו לכף זכות. אף על פי שהאיסור כבר נעשה בעת שדן אותו לחובה, מכל מקום האיסור יתוקן כאשר מחשבתו על חברו תשתנה לטובה. בספר שבילי חיים כותב הרב הגאון רב מוישה קופמן שליטה, בהתייחסו לאיסור לשון הרע על ילדים, כי מעניין לי וכך שבספרו החפץ חיים תורח למצוא מקרה שבו אסור לדבר לשון הרע על קטן, ולבסוף הוא מאתר סיטואציה מסוימת של ילד יתום מאב ואם המתגורר אצל אחרים, שאין לספר לשון הרע עליו שמה יגרשו מהרחב. הלמדת שבני אדם אינם מאבחנים ילד כרע. מעשי ילדות באים והולכים, תכונות משתנות ומתהפכות, ומשום כך לא ראה חפץ חיים זצ"ל מקום לאיסור לשון הרע על ילדים, כי אם במקרה הזה. מעתה, המצווה לדון את הזולת לכף זכות אינה מתייחסת לילדים, משום שכאמור ילדים אינם נמדדים לחיוב או לשלילה, מקבלים אותם כמציאות תוססת שאינה מצביעה על מהות. עוד הערה על אשר למדנו דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. מעניין להתבונן בפניו של המאזין ולצפות בתגובתו על הדברים הבאים. שני אנשים נסמכים על קיר בניין, האחד נחשב כמי שיושב וראהו נחשב כמי שעומד. הייתכן? מסתבר שכן. בסוגייתנו מבואר כי על העדים לעמוד בעת מסירת עדותם בבית הדין, ובשעה שהדיינים מודיעים את פסק הדין על הדיינים לשבת, בעוד שבעלי הדין צריכים לעמוד לפניהם. והגמרא דורשת את ההלכות הללו מפסוקי התורה, אבל לדעת פוסקים רבים הפסוקים הללו הם רק אסמכתא, ובזמן הזה שאין הדיינים סמוכים לדעת הכל אין ההלכות הללו מן התורה. כאשר נעיין בספרי הפוסקים נמצא לכאורה סתירה בלתי מובנת בפסקיהם. הרמ"א בחושן משפט סימן י"ז כותב כי אמנם העדים צריכים לעמוד, אבל מותר להם לעמוד תוך שהם נסמכים על חפץ מסוים. זאת לכאורה, משום שאף הנסמך על דבר מה נחשב כעומד. אילו השולחן ערוך בסימן כוח סעיף חבב פסק, כי אמנם על הדיינים לשבת, אבל רשאים הם לעמוד תוך שהם נסמכים על חפץ מסוים, והם צריכים לשבת בפועל. מיד מתקשים הפוסקים, האם סמיכה נחשבת כעמידה או כישיבה? רבים מן האחרונים עוסקים בסתירה הזו, ולכמן שני ביורים החולקים זה על זה באופן קיצוני. לדעת הגרא, סמיכה אינה נחשבת לא כעמידה ולא כישיבה. לפיכך, כאשר לפי ההלכה נדרש אדם לשבת או לעמוד, אינה נסמך נחשב כמי שביצע אחת מהפעולות הללו. אבל, דיין שלבסוף לא ישב, או עדים שבסופו של דבר לא עמדו בעת מתן עדותם, אין דבריהם בתהילים משום שעמידתם של העדים בבית הדין אינה תנאי בל יעבור לקבלת עדותם, וישיבת הדיינים אינה נדרשת אלא לכתחילה, אבל בדיעבד, גם אם הם לא ישבו בדין, אין הדבר מבטל את פסק דינם. לכן, לא הקפידו חזל עם הדיין או עם העד הרוצה לסמוך עצמו על דבר מה, ורשאים הם לעשות כן עם רצונם בכך. לדעת הבך, כאשר התורה מחייבת את האדם לעמוד, כגון בעת עבודת הקורבנות וכדומה, יש לעמוד ללא סמיכה. שונה הדבר בתקנות עמידה או ישיבה של חזל שלגביהן סמיכה נחשבת הן כעמידה והן כישיבה. לפיכך, הדיין אשר צריך לשבת בדין רשאי לעמוד תוך שהוא נסמך על חפץ מסוים. העד שצריך לעמוד בעת מתן עדותו רשאי לסמוך עצמו על חפץ מסוים. נמצאנו למדים כי הן הדיין אשר עליו לשבת רשאי להיסמך והן העד אשר עליו לעמוד רשאי להיסמך. אלא שנחלקו הפוסקים במקרה שגם הדיין וגם העד יבקשו לסמוך עצמם באותה עת זה מול זה. לדעת הבחים רשאים לעשות כן, והעד יחשב כעומד והדיין יחשב כיושב. אבל הסמה כותב כי אינו דוחה את הרעיון שניתן להתייחס לסמיכה הן כמצב של ישיבה והן כמצב של עמידה, אבל דיני העמידה של העדים ודיני הישיבה של הדיינים נדרשו מפסוק אחד, ויש לראותם כמקשה אחת משום שמטרה אחת להם, להבדיל בין הדיינים לשאר באי בתי הדין, ולהקנות לדיינים מעמד רשמי אשר יקרין סמכותו על העדים ועל בעלי הדין כדי שהללו ינהגו באופן הראוי למקום הזה. לפיכך, אין לדיין ולעד לסמוך זה מול זה, שכן באופן זה אין כל הבדל ביניהם ומעמד הדיינים אינו בולט. אלה הם ההערות שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהרע דבר תקלה על ידי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיים די בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול. יום שלישי, חב ב' בתיבת תשע"ח, ואז למדנו את דף מ"ב במסכת שבועות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעת הדשמיים לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. כעת נציג את השאלות פעם נוספת ולצידן את התשובות. שאלה הראשונה על דף מ"ב הייתה, מה הביאור אורה אשתר? והתשובה, לרשי אורה אשתר לגמרי ובטל, ולתוספות אורה כוחו לעניין שאינו גובה בו, אבל גם לא קוראים אותו, ואם תפס המלווה מהלווה, אין מוציאים ממנו. שאלה שנייה, למסקנה כאשר מודע המלווה שפיראו, אלא שטוען שהיה זה פיראון לחוב אחר, באיזה אופן נאמן ובאיזה אופן אינו נאמן? תשובה, אם פיראו בפני עדים אינו נאמן, ואם פיראו בינו לבינו מתוך שיכול לומר לו היו דברים מעולם, יכול גם לומר שהם שייכים לחוב אחר. שאלה שלישית, כשאמר הלווה למלווה נאמן אתה עליי כבית או כגימל עדים, האם נאמן גם כנגד עדים רבים יותר? התשובה, אם אמר כבית עדים נאמן אף כנגד רבים יותר, ואם אמר כגימל, מתוך שירד לדעות, למספר דעות, מוכח שמקפיד בזה ואינו נאמן כנגד יותר. שאלה רביעית, מדוע אין נשבעים על טענת קטן והתשובה, משום שנאמר כי ייתן איש, ונתינת קטן אינה כלום. שאלה חמישית, מדוע לרב לזר בן יעקב כשאומר מנה היה לאביך בידי ופרעתי חצי חייב שבועה? התשובה, משום שסובר שאף כלפי בנו של בעל חוב אינו מעיז לכפור. אינו נחשב מה שמודה לו כמישיב הוידה. שאלה אחרונה על דף מבית, האם חוששים לקנוניה על הקדש? ומדוע? התשובה, בשכיב מרע לא חוששים לפי שאין אדם חוטא ולא לא, אבל בבריא חוששים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף מ"ב במסכת שבועות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, כ"ג בחודש תיבת תשע"ח, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף מ"ג במסכת שבועות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ב עמוד ב, מן המשנה המצויה טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, ואילו דברים שאין נשבעים עליהן, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מפרטת דברים מסוימים שנתמעטו מפרשת שבוע, ואף אם יש בהם טענה מחייבת שבועה, אין נשבעים עליהם. אומרת המשנה בדף מ"ב עמוד ב', ואילו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים, הכנעניים והשטרות, והיינו שטבעו שיפקיד בידו שני שטרות שסכום כל אחד מהם הוא כך וכך, ותובע ממנו שיחזיר לו את השטרות עצמם, והשומר עודה באחד וכפר באחד, שהיה מקום לחייבו שבועת מודה במקצת, אבל כיוון ששטר התמעט משבועה, אין נשבעים עליו. לעומת זאת בהלוואה באופן שתובע מהלווה את דמי השטרות, והוא מודה במקצת חייב שבועה, כיוון שאין תביעתו על השטרות עצמם, אלא על הממון שכתוב בהם, ועליהם נשבעים. אבל זהו רק בשטרות שבכתב יד הלווה, אבל בשטרות שעידים חתומים עליהם אין נשבעים גם לא על כפירת והודעת הממון שבהם. כיוון שיש בהם שיעבוד קרקעות ואין נשבעים על כפירת או הודעת שיעבוד קרקעות, כפי שלמדנו לאל בדף למד זין עמוד ב'. אם כן, אילו דברים שאין נשבעים עליהם העבדים הכנעניים והשטרות והקרקעות וההקדשות. דין נוסף אומרת המשנה בדברים הללו, אין בהם בעבדים שטרות, קרקעות והקדשות, תשלומי כפל, שהגונבם אינו חייב לשלם כפל, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. אם גנף שור עושה של הקדש וטבחו או מחרו, אינו מתחייב את תשלומי ארבעה וחמישה. עוד דין אומרת המשנה, שומר חינם הטוען שהפיקדון נגנב או עבד ממנו באופן שהוא פטור מאחריותו, אינו נשבע, אינו צריך להישבע על טענתו. בנושא שכר, שומר שכר אינו משלם עליהם אם נגנבו או נעבדו. מבואר בגמרא ששומר חינם על קרקעות וכדומה הטוען טענת גניבה או אבידה, פטור משבועה. יש מחלוקת ראשונים באופן שהוא מודה שפשע בשמירתו, אם יש עליו חיוב תשלומים או לא. אומרת המשנה, רבי שמעון מחלק בפטור של הקדש ואומר, קודשים שחייב באחריותן קורבנות, שאם עבדו, חייב הבעלים להביא אחרים תחתיהם, והיינו באופן שאמרו הבעלים, כשהקדישו את הקורבן, הרי עליי קורבן, אם עבדו הקורבנות מוטל עליהם להביא קורבנות אחרים. במקרה זה נשבעים עליהם, שמכיוון שחייב באחריותם, הרי הם נחשבים כשלהם ולא של הקדש. ואילו קודשים שאינו חייב באחריותם, שהפרישו בהמות ואמרו הרי זול לקורבן, ואם עבדו, אינם חייבים להביא אחרים במקומם, אין נשבעים עליהם. שכיוון שאינו חייב באחריותם, אין הקורבנות נחשבים כשלהם. רבי מאיר אומר, יש דברים שמחוברים בקרקע ואינם נחשבים כקרקע לעניין הדינים המנויים לאל. ואין חכמים עודים לו. מבארת המשנה כיצד, הטוען לחברו, 10 גפנים, 10 עצי גפן, טעונות ענבים, מסרתי לך לשמור בקרקעי. ועלה אומר, הגפנים שמסרת לי, אינן אלא 5, ונמצא שעודה במקצת הגפנים. רבי מאיר מחייב שבועה לשאר מדין מודה במקצת. ואף על פי שאין חיוב שבועה אלא על דבר שבמידה, במשקל או במניין, כמבואר בהמשך המשנה, וכאן לא ידוע כמה ענבים יש בגפנים, מכל מקום חייב שבועה, משום שאין צריך להזכיר מידה מדויקת של הפירות, אלא די במה שמזכיר מניין 10 גפנים או 5 גפנים, תאונות פירות. כך מסביר הרמב"ן. החכמים אומרים, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואין נשבעים עליו. דין נוסף בחיוב שבועה, אומרת המשנה, אין נשבעים אלא על תביעת והודעת דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. שהתובע תבע שיעור מסוים של ממון לפי מידה או משקל או מניין, והנתבע הודע לו בשיעור מסוים שהוא פחות משיעור התביעה. מבאר את המשנה כיצד, התובע את חברו ואומר לו, בית מלא פירות מסרתי לך, וכן אם תבעו ואמר לו, כיס מלא מעות מסרתי לך, ארנק מלא מעות מסרתי לך, ועכשיו אין הבית מלא פירות ואין הכיס מלא מעות, ועלה אומר והנתבע מישיב, איני יודע כמה היו, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור הנתבע משבוע, מפני שלא הייתה התביעה על משקל או מניין מסוים. ואף שכשאנו רואים את הפירות, הרי הודעתו ידועה, והרי זה כהודעה בדבר שבמידה, מכל מקום, בשעה שההודעה יוצאת מפי הנתבע, צריך שתהיה בדבר שבמידה. ואם באותה שעה לא היה הדבר מדוד וידוע, אף שאחר כך נמדדו הפירות ונמצאו דבר שבמידה, מכל מקום, כיוון שההודעה הראשונה לא חייבה אותו שבועה, שוב, אינו חייב. כך אומר ארן. אבל אומרת המשנה, אם זה התובע אומר, בית מלא עד עזיז, עד הקורה של הקומה העליונה בולטת לתוך הבית, מסרתי לך, וזה הנתבע אומר, לא היה בית מלא אלא עד החלון, חייב הנתבע שבועת מודה במקצת, כיוון שהתביעה וההודעה היו בדברים מסוימים. ולדעת אלו שסוברים שמודה במקצת, האומר אילך ומשלם מיד את מה שהודע, פטור משבועת התורה. אז צריך להעמיד את המשנה באופן שהפירות ירכיבו, שאם לא כן, הרי הם מונחים לפני בעליהם, והרי זו כטענת אילך שאין בה שבועת מודה במקצת. כך מסביר התוספות לקמן בדף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל וזה. והמשנה שלנו בדף מ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מניין לומדים שאין חיוב כפל בשטרות, עבדים וקרקעות. שואלת הגמרא תשלומי כפל מנהלן, מניין לנו שהגונב דברים אילו פטור מתשלומי כפל, אומרת הגמרא דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא במסכת בבא קמא דף סמך ב' עמוד ב' ובמסכת בבא מציע דף נ"ז עמוד ב'. יש לדרוש כלל ופרט וכלל על הפסוק הבא. נאמר בפרשת תשלומי כפל בספר שמות פרק רב ב' פסוק ח', על כל דבר פשע זהו לשון כלל, הכולל כל דבר שנגנב. בהמשך הפסוק נאמר על שור ועל חמור ועל סה ועל סלמה, הרי זה פרט שפרטה התורה דברים מסוימים שיש בהם חיוב כפל. ובסוף הפסוק נאמר על כל הוידה, ובזה שוב חזר הפסוק וכלל כל דבר. והרי זה כלל ופרט וכלל. ובברייתא של רבי ישמעאל שנינו, שאי אתה דן לרבות מהכלל, אלא דבר שהוא כעין הפרט. ולפיכך יש לדרוש, מה הפרט מפורש בפסוק שהוא דבר המטלטל וגופו ממון? כך יש ללמוד מהכלל. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, יש בו חיוב כפל. יצאו מן הכלל הזה קרקעות שאין הם מטלטלין. ואיך שייכת גניבה בקרקע? תוספות בדיבור המתחיל ואין אומרים, באופן שהשיג את גבול חברו. ואיך שייך טוען טענת גנב בקרקע? באופן שקיבל לשמור גפנים המחוברים לקרקע שדינם כקרקע, וטוען שנגנבו ונמצא שהוא גנבם. ומבאר הקובץ שיעורים שאף על פי שכשתלש את הגפנים נעשו מטלטלין, אבל כיוון שקיבל עליו לשומרם, כשהיו מחוברים לקרקע, לא חל עליו דין, טוען טענת גנב להתחייב בכפל. ממשיכה הגמרא ודורשת, וגם יצאו עבדים מן הכלל הזה, עבדים כנעניים שהוקשו לקרקעות, עבד הושווה לקרקע משום שנאמר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, בספר ויקרא פרק חפי, פסוק ממבב, הוקש עבד לאחוזה, וכן יצאו שטרות, שאף על פי שהם מטלטלין, אין גופה ממון, אין שוויו מצד הנייר, אלא הוא משמש כראיה להלוואה, והקדש נתמעט מתשלומי כפל משום שרעהו כתיב בפסוק, כי נאמר בפסוק, ישלם שניים לרעהו, בא הפסוק ללמד שדווקא לרעהו יש חיוב תשלומי כפל, ולא להקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. אין לגביהם תשלומי ארבעה וחמישה. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה, מה הייתה, מה הוא הטעם לכך שאין בהקדש תשלומי ארבעה וחמישה. משיבה הגמרא, משום שרק תשלומי ארבעה וחמישה, אמר רחמנה, אמרה התורה שישלם מי שגנב וטבח, וחיוב זה כולל את הכפל, ועוד שניים או שלושה תשלומים, ולא חייבה התורה תשלומי שלושה וארבעה, כי מאחר והקדש נתמעט מחיוב תשלום כפל, לכן אי אפשר לחייבו על תביחה או מכירה, אלא שלושה וארבעה. ושלושה וארבעה לא מופיעים בתורה. מחמת כן, נפטר לגמרי. עוד שנינו במשנה שומר חינם אינו נשבע. מביאה הגמרא את המקור לדין הזה מנה הנמילי מניין לנו שבשומר חינם אין חיוב שבועה. דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא. בפרשת משפטים נאמרו שלוש פרשיות של דיני שומרים. פרשה ראשונה היא, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים ונאמר שם ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו. ומבואר במסכת בבא קמא דף סמך ג' עמוד ב', דהיינו לשבוע ששומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב מביתו, נשבע שאכן נגנב מביתו ושלא בפשיעתו ונפטר. פרשה שנייה נאמר כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, שאם נגנב מבית השומר שכר, חייב לשלם. ופרשה שלישית נאמרה לגבי שואל חפץ, שחייב אפילו כשעבד החפץ באונס. אם כן נאמר בפרשת שומר חינם כי ייתן איש אל רעהו, זהו כלל. שהרי לשון זו כוללת כל דבר. בהמשך הפסוק נאמר כסף או כלים, זהו פרט שפירט הפסוק דברים מסוימים. בסוף הפסוק נאמר לשמור שמשמעו, כל דבר הנשמר, הרי חזר וכלל. ושנינו בברייתא של רבי ישמעאל שכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אין אתה מרבה מן הכלל, אלא משהו כעין הפרט, ויש לדרוש מה הפרט מפורש בפסוק שהוא דבר המטלטל וגופו ממון. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון כלול בפרשה הזו של חיובי שומרים. יצאו, נתמעטו קרקעות שאין הם מטלטלין, ויצאו, נתמעטו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, ויצאו שטרות שאף על פי שהם מטלטלין, אין גופן ממון, שהנייר מצד עצמו אינו שווה כלום ושוויו אינו אלא מחמת הראיה שבו. וגם הקדש נתמעט מתשלומי כפל, משום שרעהו כתיב, בסוף הפסוק נאמר, ישלם שניים לרעהו, בא הפסוק ללמד, שדווקא ברעהו יש דיני שומרים ולא בהקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה שנושא שכר אינו משלם, מבררת הגמרא מנהלן, מניין לנו הדין הזה ששומר שכר אינו מתחייב על קרקעות, עבדים, שטרות והקדשות? אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק לעניין שומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו, הרי זה כלל, כיוון שלשון זו כוללת כל דבר שאדם נותן לחברו לשמור. לאחר מכן נאמר בפסוק חמור או שור עושה, הרי זה פרט, שרק בדברים אילו נאמרה הפרשה הזו, סיום הפסוק, וכל בהמה לשמור, חזר וכלל, כל מקום שיש בתורה כלל ופרט וכלל, והגמרה כאן מקצרת ואינה מביאה את המשך לשון הברייתא, שכאמור ממשיכה לדרוש כפי שהובא לאיל, שאין אתה לומד מן הכלל, אלא דברים שהם כאין הפרט, וממילא נתמעטו קרקעות עבדים ושטרות, עד לסיום דברי הברייתא של עניין הקדש, גם כן נתמעט כי ראהו כתיב, ובא ללמד שדווקא בראהו יש דיני שומרים ולא בהקדש. וכשם שנתמעטו מן הדרשה הזו שומר חינם ושומר שכר לשבועה ולתשלומים, כך נתמעט מן הדרשה הזו שואל מתשלומים. ואף על פי שלא נאמר בפרשה הזו, הוא נלמד משאר השומרים. שהרי במסכת בבא מציעא דף צדי ה' עמוד א', הוא קש שואל לשאר השומרים משום שנאמר בשואל וכי ישאל. עם וו החיבור וו מוסיף על עניין ראשון שנאמרו בו דיני שומר חינם ושומר שכר, האמורים בפרשיות הקודמות. ככה תוספות, בדף מבית עמוד ב' דיבור המתחיל שומר. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי מאיר אומר יש דברים שאין כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים עודים לו. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך ועלה אומר אינן אלא 5, רבי מאיר מחייב שבועת מודה במקצת. ואילו חכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ופטור מן השבועה. מבררת הגמרא במנך לקור רבי מאיר וחכמים. מדייקת הגמרא מכלל מתוך מחלוקתה משמע. רבי מאיר סבר שכל דבר המחובר לקרקע אינו נחשב כקרקע. ולכן המחויב שבועה בגפנים המחוברות לקרקע. ואילו לדעת חכמים, דבר המחובר לקרקע דינו כקרקע. אם כך שואלת הגמרא, עד מפליגי. עד שנחלקו רבי מאיר וחכמים בגפנים טעונות ענבים, לפליגי שיחלקו בגפנים סרוקות ריקניות, דהיינו שתבעו 10 גפנים ללא פירות מסרתי לך, והנתבע מודה רק ב5. שלדברי רבי מאיר התחייב שבועה כיוון שאין הגפנים נחשבים כקרקע, ואילו לדעת חכמים נחשבים הגפנים כקרקע ופטור מן השבועה. מדוע נחלקו דווקא בגפנים טעונות? אמר רב יוסי ברבי חנינה, מבאר את הגמרא את מחלוקתם באופן אחר, אחא כאן במשנה מדובר בענבים שכבר הגיעו לגמר גידולם והם עומדות להיבצר, בזה כמפליגי, בזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר סבר, כיוון שהם עומדות להיבצר כבצורות דמיין, הרי הן נחשבות כבצורות ודין הפירות כמטלטלן ונשבעים עליהם. ורבנן סברי, ואילו חכמים סוברים, שאף שהענבים עומדות להיבצר, כיוון שעדיין לא נבצרו, לא כבצורות דמיין, אינם נחשבים כבצורות, ודינם כקרקע שאין נשבעים עליה, אבל המחובר לקרקע שאינו עומד להיבצר, כגון הגפנים עצמם, לדברי הכל הרי הוא כקרקע, ואין נשבעים על זה. לכן נחלקו דווקא בגפנים טעונות ענבים. ואומנם, לעניין גביית חוב, לדברי הכל נחשבים ענבים שאינם צריכים לקרקע כמטלטלין, שהרי לעניין גביית מזונות של הבנות ממשועבדים, שאין גובים מטלטלין של יתומים, אמרו רב יוסף ואבאי במסכת כתובות דף נ"א עמוד א', שאין גובים מתמרים העומדים להיגדר, שאינם צריכים לדקל, לפי שכל העומד לגדור, כגדור דמי. כך הסבר התוספות בדיבור המתחיל כבצורות. והטעם לדבר, מסביר התוספות במסכת סנהדרין דף ט"ו, עמוד א', דיבור המתחיל בענבים, לפי שאין מטלטלים משתעבדים לבעל חוב, מפני שאין דעת המלווה סומכת עליהם מתחילת ההלוואה, כיוון שאפשר להבריחם. גם פירות העומדים להתעלש, אפשר לתולשם ולהבריחם, ואינם משתעבדים. ולכן, לא גובים ממטלטלים של יתומים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בדף מ"ב עמוד ב', אין נשבעין אלא על תביעה והודעה של דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. התובע תבע שיעור מסוים של ממון לפי מידה ומשקל ומניין, והנתבע הודה לו בשיעור מסוים שהוא פחות משיעור התביעה. שאלה המשנה כיצד? התובע את חברו ואומר לו בית מלא פירות מסרתי לך, וכן אם תבעו ואמר לו כיס, דהיינו ארנק מלא מעות מסרתי לך, ועכשיו אין הבית מלא פירות ואין הכיס מלא מעות. ועלה אומר הנתבע מישיב ואיני יודע כמה היו, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור הנתבע משבועה, מפני שלא הייתה תביעה על משקל או מניין מסוים. אבל אם זה התובע אומר, בית מלא עד הזיז, עד הקורה של קומה עליונה בולטת לתוך הבית מסרתי לך, והנתבע אומר, לא היה בית מלא אלא עד החלון, חייב הנתבע שבועת מודה במקצת, כיוון שהתביעה וההודעה היו בדברים מסוימים. הביאה הגמרא אופן שבו לא נאמר הדין המובא במשנה. אמר אביי, לא שנו, לא נאמר הדין הזה במשנה שהתובע בית מלא אינו נחשב כתובע דבר שבמידה, אלא באופן דאמר לי, אומר התובע לנתבע בית מלא סתם, ולא פירש לו לאיזה בית כוונתו. וכיוון שלא ידוע לנו גודל הבית וכמה פירות יש בו, נמצא שלא תבעו מידה ידועה. אבל אם אמר לי התובע לנתבע, בית זה מלא מסרתי לך, ידיע טענתי, ידועה טענתו של התובע, וכיוון שתבעו דבר שבמידה, גם אם ישיב הנתבע מה שהנחת אתה נוטל, הרי זו כפירה בדבר שבמידה. כיוון שאם ימדדו כמה פירות יש בבית עכשיו, נדע כמה חסר מטענת התובע, והרי זה דומה לאופן המבואר במשנה, זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון, חייב. אבל רבא דוחה את החילוק הזה של אביי, ואמר לי רבא לאביי, אי אחי, אם אכן הדין כך, שהתובע ואומר, בית זה מלא פירות, זה נחשב לטענת התובע והודעת הנתבע כדבר שבמידה, עד את תעניית ששונה התנה של המשנה בסיפה, את הדוגמה של זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון חייב, לפלוג וליתני בדידה, היה לו לתנה לשנות את הדין והחילוק, באותו אופן עצמו של תביעת בית מלא פירות, ולכתוב, במה דברים אמורים שפטור משבועה, באופן שטבעו בית מלא סתם, אבל אם טבעו בית זה מלא, והנתבע מישיב מה שהנחת אתה נוטל, חייב שבועה, שהרי גם במקרה זה של זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון, על כוחך מדובר שאמר התובע בית זה מלא עד הזיז, כי אם הוא אמר בית סתם, אפילו אם הוא פירש בטביעה עד הזיז והשיבה נתבע עד החלון, עדיין אין זה נחשב דבר שבמידה, וכיוון שמדובר בבית זה, לא היה התובע צריך לפרש עד הזיז ולא הנתבע עד החלון, ודאי היה לכתוב שאם אמר התובע בית זה מלא והשיבה נתבע מה שהנחת אתה נוטל, חייב שבוע. כך תוספות בדיבור המתחיל ולפלוג. מחמת הקושייה הזו חולק רבא על אביי, אלא אמר רבא, לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה או שבמשקל ושבמניין, או שבמניין ויודה לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כלומר, אין די בכך שבית דין יבינו את שיעור ההודעה והכפירה מתוך טענת התובע, אלא צריך שיודע נתבע בפירוש. ותוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רבא, מבארים את דעת רבא בשני אופנים. אופן ראשון, גם אם נחסר הבית מעט, עדיין נחשב מלא, ולכן אין זה נחשב דבר שבמידה, כיוון שלא ידוע כמה הוא החילוק בין התביעה וההודעה. ב', רבא סובר שצריך להזכיר מידה מפורשת בהודעתו. מביאה הגמרא ברייתא המסייעת לדברי רבא. תניא כבתי דרבא, שנינו בברייתא כשיטתו של רבא. האומר לחברו קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי כלום, פטור משבועה מפני שכפר הכל. וכן אם אמר לחברו מנורה גדולה יש לי בידך, והשיב הנתבע אין לך בידי אלא מנורה קטנה, אף שהודעה במקצת פטור משבועה, משום שמנורה גדולה וקטנה נחשבות לשני מינים, ואין זו הודעה ממין הטענה. וכן אם תבע את חברו, אזורה גדולה יש לי בידך, חגורה גדולה יש לי בידך, והשיב הנתבע, אין לך בידי אלא אזורה קטנה, פטור, כיוון שאין ההודעה ממין הטענה. אבל אם אמר לו התובע, קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא לתך, דהיינו חצי קור, חייב. וכן אם תבעו מנורה בת 10 ליטרין משקל מסוים, יש לי בידך, והנתבע מישיב אין לך בידי אלא בת 5 ליטרין, חייב. ובהמשך תבהר הגמרא מדוע הדין הזה שונה מדין מנורה גדולה ומנורה קטנה. מסיים את הברייתא כללו של דבר, לעולם אינו חייב שבועת מודה במקצת, עד שיתעננו התובע בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, ויודה לו הנתבע בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. מסיים את הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, שהיא סיוע לדברי רבא, לשון כללו של דבר האמור בברייתא להטויי מי, מה הוא בא לרבות, לאו להטויי, האם אינו בא לרבות את הדין הזה? שאף התובע לחברו בית זה מלא פירות מסרתי לך, והנתבע מישיב מה שהנחת אתה נוטל, גם באופן זה אינו חייב שבועה, כיוון שאינו בכלל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כדברי רבא. עכשיו מבארת הגמרא את הדינים האחרים המובאים בברייתא. ומה ישנה, מדוע שונה הדין בתביעת מנורה גדולה ובהודעת מנורה קטנה, שפטור לכאורה משום שמה שטענו לא הודע לו ומה שהודע לו לא טענו, כלומר שזו הודעה שאינה ממין הטענה, כי יחי אם כן קשה גם בתביעת מנורה בת 10 ליטרין ובהודעת מנורה בת 5 ליטרין, נמי גם כן מה שטענו לא הודע לו ומה שהודע לו לא טענו, ויש לפותרו מדוע אמרה הברייתא שחייב הנתבע שבועת מודה במקצת. מתרץ את הגמרא אמר רבי שמואל בר אבי יצחק, אחא כאן בברייתא מדובר במנורה של חוליות, חתיכות המחוברות זו לזו עסקינן. בזה אנו עוסקים, דקמודה למינה, שהנתבע מודה בחלק מאותה מנורה שהוא תובעו, כי הוא תבעו מנורה עם כמות מסוימת של פרקים ועלה הודעה במקצתן, והרי זו הודעה ממין הטענה וחייב שבוע. שואלת הגמרא יחי אם כן שמדובר בסיפה במנורה עשויה חלקים חלקים, אזורה נע מיניתני, היה לו לתנה לכתוב דין דומה לגבי חגורה שיש באופן שחייב שבוע, ולוקמי בדי ילפי, ויעמיד התנה את הדין הזה בחגורה העשויה מהרבה חתיכות המחוברות בתפירת מחת, והוא טבע ממנו אזורה בת 10 אמות והודה לו בשל 5 אמות, אלא על כוחך יש לומר די אלפי לא קטני, שהתנה לא שנה אופן של חגורה עשויה מהרבה חתיכות, ואם כן החנמי, גם בדין של מנורה בשל חוליות לא קטני, לא שנה התנה אופן של מנורה העשויה מחתיכות רבות, ואם כן חוזרת הקושייה מדוע תביעת מנורה בת 10 ליטרין והודעה במנורה בת 5 ליטרין נחשבת הודעה ממין הטענה והוא חייב שבועה. מתרצת הגמרא אלא אמר רבי אבא בר ממל, שייני מנורה, הועיל ויכול לגוררה ולעמידה על 5 ליטרין. שונה הדין לגבי מנורה בת 10 ליטרין, כי הוא יכול לגרד ולמעט מעובייה באופן שלא יהיה ניכר החילוק בינה לבין מנורה שהייתה מתחילה בת 5 ליטרין, כיוון ששתיהן שוות בגודלן וחלוקות רק בעוביין. ולכן נחשבת המנורה בת 10 ליטרין ממין המנורה בת 5 ליטרין. אבל במנורה גדולה וקטנה שאינו יכול לעשות מהמנורה הגדולה מנורה קטנה, וכן בחגורה ארוכה, שאם יקצרו על ידי חיתוך יהיה מקום החיתוך ניכר, לא נחשבת המנורה הגדולה ממין הקטנה, וכן אין החגורה ארוכה נחשבת בת מינה של הקצרה. חיית מוראי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מ"ג עמוד א'. משנתנו מביאה ארבעה דינים בעניין משכון שעבד. בשניים מהם המלווה הוא שתובע את הלווה, ובשניים מהם הלווה תובע את המלווה. וכך אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד א', המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, וחייב המלווה לשלם את דמיו ללווה או לנקותם מדמי ההלוואה. ומבואר במשנה שהמלווה אחראי על שמירת המשכון, ואם עבד המשכון מפסיד מהחוב את ערך המשכון. אם המשכון היה שווה יותר מהחוב, ישלם ללווה את ההפרש. והגמרא תבאר שדמי החוב שכנגד המשכון צריך המלווה לנקות מהחוב, משום שזהו דין המשכון, שאם עבד, עבדו מעותיו של המלווה שכנגד שוויו. ודמי המשכון היתירים על החוב חייב המלווה לשלם ללווה. ומה שבעבידת המשכון נפסד החוב, מפרש המאירי שמשנתנו סוברת כדעת רב יוסף שהמלווה על המשכון שומר שכר הוא. ובמסכת בבא קמא בדף נ"ו עמוד ב' נאמרו שני טעמים בדעת רב יוסף. א', כיוון שיש לו הנאה בזה שפטור מליתן מזון לעני שבא לבקשו, משום שהוא עוסק במצוות השבת הוועידה, אז העוסק במצווה פטור מן המצווה. ב', כיוון שהתורה שיבדה אותו על כורחו לשמור על הוועידה. אם כן אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד א', המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, וחייב המלווה לשלם את דמיו ללווה או לנקותה מדמי ההלוואה. הדין הראשון הוא אם אמר לו המלווה ללווה, סלע, דהיינו ארבעה דינרים הלוויתיך עליו כנגד המשכון שנתת לי, ושקל היה שווה, והמשכון היה שווה שני דינרים שהוא שקל, ונמצא שאתה חייב לי שני דינרים היתירים על שווי המשכון, ואילו עלה הלווה אומר לא כי, לא כך היה, אלא אמנם סלע הלוויתני עליו כדבריך, אבל בשווי המשכון אני חולק עליך וטוען שסלע היה שווה, ולא רק שקל, וכיוון שעבד המשכון הפסדת את החוב ואיני חייב לך כלום, פטור הלווה משבועה כיוון שהוא כופר בכל. הדין השני אומר את המשנה, אם אמר המלווה ללווה, סלע הלוויתיך עליו, ושקל היה שווה, כמו האופן הראשון, ואתה עדיין חייב לי שקל, שני דינרים, ועלה אומר הלווה אומר לא כי, לא כך היה, אלא אמנם סלע הלוויתני עליו כדבריך, ושלושה דינרים היה שווה המשכון, ואני חייב לך רק דינר אחד, חייב שבועת מודה במקצת על הדינר שכפר בו. ולכאורה קשה, מדוע נחשב הלווה למודה במקצת וחייב שבועה? הרי הלווה אינו חייב לשלם את החוף כל זמן שהמלווה אינו מחזיר לו את המשכון, או עד שהיא שווה עליו שבועת השומרין. ואם כן, אין כאן דין מודה במקצת, שהרי אופן זה דומה ללווה האומר למלווה, 50 בוודאי אני לא חייב לך, ו-50 אני לא יודע אם אני חייב לך שפטור משבועה, כיוון שלא הודע בכלום, בתורת ודאי. רצה הרמב"ן, שאומנם אין הלווה חייב בעודף עד שיחזיר לו את המשכון או שהיא שווה עליו שבועת השומרים, אבל כיוון שסוף סוף הוא מודה שהוא חייב לו לכשהיא שווה המלווה שבועת השומרים, והמלווה הרי נאמן בשבועה הזו, אין חיסרון השבועה מפקיעו מדין מודה במקצת, שהרי סוף סוף מודה הוא בחיובו, ולכן חייב שבועת מודה במקצת. הדין השלישי שאומר את המשנה, אמר הלווה למלווה, סלע הלוויתני עליו, ושתיים היה שווה, ושני סלעים היה שווה המשכון, ונמצא שלא רק שנפטרתי מכל החוב, אלא אתה חייב לשלם לי את הסלע הנוסף שהיה שווה המשכון יותר מן החוב, ועלה המלווה אומר לא כי, לא כך היה המעשה, אלא סלע הלוויתיך עליו כדבריך, ורק סלע היה המשכון שווה ולא יותר, ואומנם נפטרת מכל החוב, אבל איני חייב להוסיף לך כלום, פטור המלווה משבועה כיוון שכפר בכל. הדין הרביעי במשנה, אם אמר הלווה למלווה סלע הלוויתני עליו, ושתיים היה שווה, ונמצא שאתה חייב לשלם לי סלע נוסף שהיה המשכון שווה יותר מן החוב, ועלה אומר, המלווה עונה לא כי, לא כך היה המעשה, אלא סלע הלוויתיך עליו, וחמישה דינרים היה שווה המשכון, וממילא איני חייב לך אלא דינר אחד, חייב המלווה שבועת מודה במקצת שאינו חייב יותר מהדינר שהודה בו. מסיים את המשנה, ומי משניהם הוא שנשבע על שווי המשכון, מי שהפיקדון אצלו, מי שהמשכון היה אצלו. והיינו, המלווה ששמר על המשכון, משום שאם נחייב את הלווה שבועה, שמה יישבה זה, יישבה הלווה שהיה המשכון שווה כדבריו, ולאחר מכן יוציא עלה את הפיקדון, המלווה ישלוף את המשכון, ויגיד שמצא אותו, ושמה לא דקדק הלווה בשומתו של המשכון, ולכשיוציא המלווה את המשכון ויוכיח שאין האמת כדברי הלווה בטענתו כמה היה שווה המשכון, יתברר ששיקר הלווה בשבועתו, ועל ידי כך ייפסל לעדות ולשבוע. ולכן פוסקת המשנה שהמלווה הוא זה שנשבע על שווי המשכון. זו היה המשנה שלנו בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף מ"ג עמוד ב'. שנינו בסוף המשנה, ומי נשבע? מי שהפיקדון אצלו. למה? שמה יישבע זה ויוציא עלה את הפיקדון. מבררת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אייה, על איזה חלק מהמשנה נאמר הדין הזה שהמלווה הוא שנשבע? הילי מהסיפה, אם נאמר שדברים אילו נאמרו על הסיפה. כשהלווה תובע מהמלווה סלע שהיה המשכון שווה יותר מן החוב, והמלווה משיב לו שהיה שווה רק דינר אחד יותר מהחוב, ועל זה אמרה המשנה, שתקנו חכמים שישבע המלווה ולא הלווה, אם כן קשה לשם מה הוצריכו חכמים לתקן זאת, ותיפו כלי דשבוע גבי מלווה. גם ללא התקנה, השבועה הזו מוטלת על המלווה, שרי במקרה זה הוא הנתבע, וכיוון שעודה במקצת מתחייב שבועה מדאורייתא. אילו מלשון המשנה נראה שרק תקנת חכמים היא שהמלווה נשבע. ואירת הגמרא אמר שמואל הרישא, דברים אילו שאמרה המשנה שהמלווה נשבע, נאמרו על הרישא של המשנה, כפי שתבאר הגמרא בסמוך. וכן אמר רבי חייא בר רב הרישא, דברים אילו נאמרו על הרישא. וכן אמר רבי יוחנן הרישא. ואירת הגמרא מהי רישא, על איזה חלק מהרישא נאמר הדין הזה, כי הרי יש שני אופנים ברישא. ואין לפרש הכוונה לאופן הראשון שברישא, שהרי שם הלווה כופר בכל ופטור משבועה. אלא אומרת הגמרא הכוונה לסייפה דרישא, לאופן השני של הרישא, שהרי דיני המשנה נחלקים לשניים ובכל חלק שני אופנים. הרישא, החלק הראשון של המשנה, המלווה תובע את הלווה, באופן הראשון פטור משום שהוא כופר הכל, באופן השני חייב משום שהוא מודה במקצת. ואילו בסייפה של המשנה, החלק השני, הלווה תובע את המלווה, באופן הראשון המלווה פטור משום שהוא כופר הכל, באופן השני חייב משום שהוא מודה במקצת. אם כן, אין לפרש הכוונה לאופן הראשון שברישא, שהרי שם הלווה כופר בכל ופטור משבועה. אלא הכוונה לסייפה דרישא, לאופן השני של הרישא, שאמר המלווה ללווה, סלע הלוויתיך עליו, על המשכון, ושקל היה שווה וחצי סלע היה שווה. ועלה אומר, הלווה אומר, לא כי, לא כך היה המעשה, אלא סלע הלוויתני עליו כמו שאתה טוען, ושלושה דינרים היה שווה. המשכון, והנה חייב לך אלא דינר אחד, במקרה זה חייב שבועת מודה במקצת. ומעיקר הדין שבועה גבי לווי. השבועה מוטלת מעיקר הדין על הלווה שהוא הנתבע שעודה במקצת. ושקלו הרבנן מלווה ושדיו המלווה. נטלו חכמים את השבועה מהלווה והטילו על המלווה. מחמת הטעם המבואר במשנה. שמה לאחר השבועה יוציא המלווה את הפיקדון ויוכיח שנשבע הלווה לשקר, ויפסל הלווה לעדות ולשבוע. ויהיה הגמרא ביור אחר במשנה ואומרת, ואשתה, ועכשיו דאמר רבשי במסכת בבא מציעא דף למד ה' עמוד א', דקיימלן שאנחנו נוקטים להלכה, ששניהם צריכים להישבע, זה נשבע שאינה ברשותו, המלווה נשבע שאינה משכון ברשותו, וזה נשבע כמה שווה, והלווה נשבע כמה המשכון היה שווה, ועכשיו אי אפשר לפרש את שאלת המשנה מי נשבע כפשוטה, שהרי שניהם נשבעים, אלא יש לפרש דאחי כאמר, כך היא כוונת התנה של המשנה לומר, מי משניהם נשבע תחילה? התשובה משה פיקדון אצלו, המלווה שהמשכון היה אצלו צריך להישבע תחילה שעכשיו אין המשכון ברשותו. רק לאחר מכן נשבע הלווה כמה היה המשכון שווה. כי אם לא זה יהיה סדר השבועות, יש לחשוש שמה יישבע זה הלווה כמה המשכון היה שווה, ולאחר מכן יוציא עלה, יוציא המלווה את הפיקדון, את המשכון, והתברר שהלווה נשבע לשקר ויפסלנו לעדות ולשבוע. הביאור הזה במשנה הוא כאמור לשיטת רבשי במסכת בבא מציע. ושם נאמר שאמר אבונה ששומר שכר שמודה שנגנב הפיקדון ורוצה לחייב עצמו בתשלומין, משביעים אותו מדי רבנן שבועה שאין הפיקדון ברשותו, כיוון שחוששים, שמא נתן עינם בפיקדון, הוא רוצה את הפיקדון לעצמו ומוכן לשלם עבורו דמים. הקשתה שם הגמרא ממשנתנו שבה מבואר, שהטעם שישבע המלווה זה שמא יישבע הלווה ויוציא המלווה את הפיקדון. ואם כדברי רבונה שמשביעים את המלווה שבועה שאינה ברשותו, איך יוכל המלווה להוציא הפיקדון אחרי שנשבע שאינו ברשותו? לכן ביאר רבשי, שכוונת המשנה כאן היא שבאמת שניהם נשבעים, והשאלה היא מי נשבע תחילה. שואלים התוספות, אצלנו בדיבור המתחיל ואשתה דאמר רבשי, הרי במסכת בבא מציעא משמע שרבשי חזר בו מן הביאור הזה, והוא מעמיד את המשנה באופן שהלווה מאמין למלווה, שהמשכון אינו ברשותו, ולכן המלווה בכלל לא נשבע. תרצים התוספות, שרק את הסיפה של המשנה יש להעמיד באופן שהלווה מאמין למלווה. אבל ברי שזה לא מסתבר לומר שרוצה להאמינו. שהרי על ידי כך לא יוכל להישבע, כיוון שעד שהמלווה אינו נשבע שאינה ברשותו, לא יוכל הלווה להישבע כמה המשכון שווה. הוא כן רוצה להישבע כדי לפתור את עצמו. מה שאין כן בסיפה שאין חיוב שבועה ללווה כלל, ניתן להעמיד שהלווה מאמין למלווה. דנה עכשיו הגמרא במידת האחריות שיש למלווה על המשכון. אמר שמואל, איימן דאוזפי אלפא זוזה לחברי, מי שילבה לחברו אלף זוז ומשכן ליקתא דמגלה, נתן הלווה למלווה משכון דבר מועט כגון קט, בית יד של מגל, איבד קטא דמגלה, איבד אלפא זוזי, איבד המלווה את אותה קט של מגל שנתן לו הלווה, איבד בכך המלווה את האלף זוז של ההלוואה, ואף על פי שאותו בית יד, אותו קט, היה שווה סכום מועט בלבד. והטעם, כיוון שקיבלו המלווה בתורת משכון, קיבל על עצמו המלווה, שלא יוכל לגבות את החוב כל זמן, שלא יחזירנו ללווה, ולא יוכל לפתור את עצמו בתשלום דמי המשכון. רש"י מוסיף, שמכל מקום, אם המשכון קיים, יכול המלווה להחזיר את המשכון כשיגיע זמן הפיראון ולגבות את החוב בעל כוחו של הלווה. ואין הלווה יכול לטעון, הרי קיבלת את הקט כנגד החוב. כיוון שלא קיבל את הקט לשם פיראון, אלא לשם משכון בלבד. יוצא לדברי רש"י, שדינו של שמואל נאמר גם אם המלווה לא קיבל על עצמו בפירוש שיפסיד את כל מעותיו אם יובד המשכון. זאת כיוון שאנו אומרים שעל דעת כן הלוואו, וכאילו פירש כן. אבל באופן שהמלווה אמר בפירוש בשעת ההלוואה שאינו מקבל על עצמו להפסיד את כל החוב אם יובד המשכון, אז אינו מפסיד את כל החוב. רבינו תם חולק וסובר שמדובר שיתנה עמו במפורש שלא יחזיר לו את המעות, אלא אם כן יחזיר לו את המשכון. אומרת הגמרא ששמואל מוסיף ואומר, אבל תרתי קטאיתי, אם קיבל המלווה למשכון שתי קטות של מגל ועבדה אחת מהם, לא. אין המלווה מפסיד אפילו מחצית מהחוב. שאין אומרים שקיבל כל קט כנגד 500 זוז, ואם עבדה אחת מהן, הפסיד 500 זוז, כיוון שלא פירש שמקבל כל קט בעד חצי מהחוב. אלא אומרים שקיבל את שתיהם יחד כמשכון אחד, וכל זמן שחלק מהמשכון קיים יכול להחזירו ללווה. ומה שנחסר מהמשכון, והיינו הקטה אחת, ישלים בדמים ויגבה את החוב. מביאה הגמרא דעה חולקת, ורב נחמן אמר אפילו אם קיבל המלווה תרתי קטתי, שתי קטות למשכון, הרי כל אחת מהן עומדת במקום מחצית החוב. ולכן איבד חדה, אם עבדה אחת מהן, איבד 500, הפסיד המלווה 500 זוז. דהיינו, מחצית מהחוב. איבד אידך, ואם עבדה גם הקטה השנייה, איבד כולי, הפסיד המלווה את כל החוב. ואף שהמלווה לא אמר כן במפורש, מכל מקום מסתבר שקיבל כל קט כמשכון בפני עצמו על חצי חוב, ולפיכך על כל קט שעבדה, מפסיד חצי מהחוב. מוסיף רב נחמן ואומר, אבל אם נתן הלווה למלווה למשכון קטה ונסקה, קט וחתיכת כסף מותכת, לא, אין אומרים שקיבל את הנסקה כנגד חצי מהחוב. כיוון שנסקה הוא דבר שעשוי המלווה לגבות בו את חובו. ולכן אנחנו עומדים דעתו שלא קיבלו אלא כנגד שוויו, ואם עבד הנסקה, הפסיד מהחוב את שווי הנסקה בלבד. אם איבד את הקט, הפסיד את שער החוב. וזאת אומר רש"י, כיוון שהנסקה היא דבר הראוי לפיראון, ולכן אם היא עבדה, אינו מקבל אלא בשוויה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל... אם כן, מדוע כשיקשו לקמן על שמואל מהמבואר במשנה שגם אם עבד המשכון לא עבד כל החוב, לא תרצו שמדובר בנסקה בת פיראון, שבמקרה זה אם עבדה לא עבד כל החוב? לכן מבארים התוספות באופנים אחרים. א', בקטה ונסקה מפסיד בחוב לפי חלקים, שאם הנסקה שווה כמו 10 קטות ועבדה, יפסיד 10 חלקים מתוך 11 חלקים מהחוב. ב', הכוונה היא להפך. שבאופן שהקטה עבדה תחילה מפסיד רק לפי שוויה, משום שעיקר סמיכת דעתו של המלווה היא על הנסקה. ואם עבדה הנסקה אחר כך, מפסיד את כל החוב. באופן שהנסקה עבדה תחילה, מפסיד חצי מהחוב, ואם עבדה אחר כך הקטה, מפסיד את כל החוב. ויהיה הגמרא דעה חולקת גם בעניין הזה. נערדאי אמרי, אפילו אם נתן הלווה למלווה למשכון, קטה ונסקה, קט, וחתיכת כסף מותכת, אם איבד המלווה את הנסקה, איבד פלגה, הפסיד חצי מהחוב. איבד קטה, אם עבדה לאחר מכן גם הקט, איבד כולה, הפסיד את כל החוב. עכשיו מקשה הגמרא לשיטת שמואל ממה ששנינו במשנתנו. תנן שנינו במשנתנו, אמר המלווה ללווה, סלע הלוויתיך עליו, הלוויתי לך סלע כנגד המשכון, ושקל היה שווה, המשכון היה שווה שקל שהוא חצי סלע, נמצא שאתה חייב לי עוד שקל. ועלה אומר, הלווה טוען, לא כי, לא כך היה המעשה, אלא אכן סלע הלוויתני עליו כנגד המשכון, ושלושה דינרים היה שווה המשכון. ממילא איני חייב לך אלא דינר אחד. במקרה זה חייב הלווה להישבע שבועת מודה במקצת ששווי המשכון היה כדבריו, שאכן המשכון היה שווה שלושה דינרים. ולדברי שמואל קשה, לימלי שיאמר הלווה למלווה, הקבילתי, הרי קיבלת על עצמך את המשכון כנגד כל החוב, וכיוון שעבד המשכון, הפסדת את כל החוב, ואין לך עליי שום תביעה. תרץ את הגמרא מתניתין בדפריש. משנתנו עוסקת באופן שהמלווה פירש בשעת קבלת המשכון, שהוא מקבל אחריות רק כנגד שוויו ולא יותר. ואילו שמואל דיבר בדלא פריש, באופן שהמלווה לא פירש, אלא קיבלו בסתם. שבזה אנחנו אומרים שמן הסתם, המלווה קיבל את המשכון כנגד כל החוב. מברר את הגמרא האם נחלקו תנאים במחלוקת הזו. לימה כתנאי, שמה נאמר, שדינו של שמואל תלוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, במסכת בבא מציע, בדף פ"א עמוד ב', המלווה את חברו על המשכון שנתן הלווה למלווה משכון תמורת ההלוואה, ועבד המשכון, יישבע המלווה שעבד לו המשכון ולא פשע בשמירתו. ויש פה למעשה שתי שבועות, אומר החתם סופר. א', שהפיקדון והמשכון אינו ברשותו, ב', שנאבד בלא פשיעה. ויטול את מעותיו מהלווה, ואין המלווה מפסיד מהחוב מחמת המשכון שעבד. אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, יכול הוא שיאמר לו הלווה למלווה, כלום הלוויתני אלא למשכון, הרי לא הלוויתני אלא תמורת המשכון. וכיוון שעבד המשכון, עבדו מעותיך. אבל המלווה לחברו 1,000 זוז בשטר והניח משכון בידו מלבד השטר, לדברי הכל אם עבד המשכון, עבדו מעותיו. יש לברר רחידה מבאיזה אופן עוסקת הברייתא הזו. היא דשווי שיעור זוזי, אם באופן שהמשכון שווה כשיעור ההלוואה, מה הייתה מדי רבי אליעזר? מה טעמו של רבי אליעזר שאם עבד המשכון, לא הפסיד המלווה את חובו? הרי כיוון שהמשכון היה שווה כשיעור החוב, מסתבר שלקחו המלווה כדי שאם לא ישלם הלווה את חובו, יוכל לגבות מהמשכון. וכיוון שיש לו הנאה במה שהוא סומך על המשכון, הרי הוא עליו שומר שכר שחייב באחריות. וכיוון שהיה המשכון שווה שיעור החוב ועבד, יש לו למלווה להפסיד את חובו. אל עליו, על כורחה צריך לפרש את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי עקיבא, בדלא שווה שיעור זוזי, באופן שאין המשכון שווה כשיעור מעות ההלוואה, אלא פחות מהן. ואם כן, בדשמואל גם יפלגי, הם נחלקו בסברתו של שמואל. רבי אליעזר חולק על סברת שמואל וסובר, שכשהמשכון שווה פחות מהחוב, אין המלווה לוקחו כמשכון כנגד כל החוב, אלא לזיכרון דברים בלבד, כראיה על קיום ההלוואה וכדי שלא יוכל הלווה לכפור בה. וכיוון שכן, הרי הוא שומר חינם בלבד. ממילא כשעבד המשכון, אין המלווה מפסיד כלום, אלא נשבע שלא פשע, ושהמשכון אינו ברשותו וגובה את כל חובו. אילו רבי עקיבא סובר כסברתו של שמואל, שאף שהמשכון שווה פחות מהחוב, נוטלו המלווה כמשכון כנגד כל החוב, ואיינו שמקבל עליו, שאם יובד המשכון יפסיד את כל החוב, ולכן המלווה הרי הוא כשומר שכר, שחייב בגניבה ועבידה. דוחה הגמרא את הביור הזה ואומרת לא, אין זה הביור במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי עקיבא, אלא בדלא שווי כול אלמא לית לאוד שמואל, באופן שאין המשכון שווה כשיעור מעות ההלוואה, בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא אינם סוברים כשמואל האומר, שהמלווה מקבל על עצמו שאם יובד המשכון יפסיד כל החוב. אלא לדעת רבי אליעזר, אין המלווה מפסיד כלל מעבידת המשכון. ולדעת רבי עקיבא, מפסיד רק כנגד שווי המשכון. ואחה, ומחלוקתם קני, בדשווי שיעור זוזי. במשכון השווה כשיעור מעות החוב. ובדי רבי יצחק המפלגי, ומנחלקו בדין שאמר רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, במסכת פסחים דף למד א' עמוד ב', וזה גם מופיע במסכת גיטין ובמסכת קידושין ובמסכת בבא מציע, אומר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? מאיכן למדנו שהמלווה קונה את המשכון שקיבל מהלווה, שהמשכון נחשב כשלו עד לזמן פירעון החוב? שנאמר לעניין חיוב המלווה להחזיר את המשכון ללווה העני בזמן שהוא צריך לו, בספר דברים פרק חב דלת פסוק י' ג', השף תשיב לו את העבות כבוא השמש ושכב בסלמתו וברחקה, ולך תהיה צדקה. דהיינו שהשבת המשכון נחשבת למלווה לצדקה. אם המלווה אינו קונה את המשכון כשהוא מקבל אותו מהלווה, צדקה מניין לו? מדוע נחשבת לו השבת המשכון לצדקה? הרי צדקה זה כינוי לנתינת ממון משל הנותן. וכאן המלווה משיב ללווה את ממונו של הלווה. אלא מכאן יש ללמוד לבעל חוף שקונה משכון. ולכן כשהוא נותנו ללווה העני להשתמש בו, הרי זו צדקה. ממילא, רבי עקיבא סובר כרבי יצחק, ולכן כשעבד המשכון ואין המלווה יכול להשיבו ללווה, עבד החוב. ולרבי אליעזר, הוא חולק על רבי יצחק וסובר שאין למלווה קניין במשכון, ולכן אינו נחשב אלא שומר חינם, ואינו מפסיד כלום מחובו כשעבד המשכון. תמהה הגמרא ושואלת, לימה דרבי יצחק תנאי? וכי דין זה של רבי יצחק תלוי במחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא? ותסברה, וכי אפשר להסביר כך את מחלוקתם? והרי, אימור דאמר רבי יצחק, עד כאן לא אמר רבי יצחק שהמלווה קונה את המשכון, אלא באופן שמשכנו שלא בשעת הלוואה. שלא נטל המלווה את המשכון מהלווה בשעת ההלוואה, אלא, לאחר שהגיע הזמן הפיראון ולא פרה הלווה את חובו, אז נטל המלווה משכון, שהרי הפסוק שממנו למד רבי יצחק את דינו, נאמר באופן הזה, ובאופן זה מסתבר שקונה המלווה את המשכון, כיוון שנטלו לצורך גביית החוב, לאחר שהלווה לא פרעו מרצונו. אבל אם משכנו בשעת הלוואה, מי אמר? אם המשכון נלקח על ידי המלווה בשעת ההלוואה, אם גם בזה אמר רבי יצחק שקונה המלווה את המשכון? הרי באופן כזה, אינו נוטל את המשכון לצורך גבייה, אלא לראיה וזיכרון דברים בלבד. ובאופן כזה מסתבר שלא יקנה המלווה את המשכון. וכיוון שרבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו במשכון הניטל בשעת ההלוואה, כלשון הברייתא המלווה את חברו על המשכון, לא שייך לומר שרבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו בדינו של רבי יצחק שעוסק במשכון שניטל שלא בשעת ההלוואה. כוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקתם באופן אחר. אלא באופן שמשכנו שלא בשעת הלוואתו, כולי אלמא לא פליגי דאיתלהו דרבי יצחק. כולם סוברים כשיטת רבי יצחק שהמלווה קונה את המשכון. ואחא, כאן מדובר במשכנו בשעת הלוואתו, ובשומר אבידה כמפלגי. ומחלוקתם היא בדין שומר אבידה, שמקיים מצווה בטיפולו באבידה. האם דינו כשומר חינם, או כשומר שכר? ומשומר אבידה יש ללמוד למלווה על המשכון, שאף הוא מקיים מצווה. ובשומר אבידה נחלקו המוראים וכדלהלן. הביאה הגמרא את המחלוקת לגבי שומר אבידה. דאיתמר, נאמר במסכת נדרים דף למד ג' עמוד ב', וכן במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד ב', ובמסכת בבא מציעא בדפים כ"ט ופ"ב, ב', שומר אבידה, רבא אמר, כיוון שאינו מקבל שכר על שמירתו, דינו כשומר חינם שחייב רק על פשיעה. רב יוסף אמר, כשומר שכר דמי, לשומר שכר הוא נחשב, משום שהוא עסוק במצוות השבת אבידה, והעוסק במצווה פטור מלעשות מצווה אחרת, ונמצא שאם יזדמן לו עני בשעה שעוסק באבידה, יהיה פטור מליתן לו צדקה. והנהה זו מחשיבה אותו כשומר שכר. אילו רבא סובר שאין די בהנאה הזו להחשיבו כשומר שכר, כיוון שהיא אינה מצויה. אז במסכת בבא קמא, כפי שכבר הזכרנו בדף נ"ו עמוד ב', נאמרו שני טעמים בדעת רב יוסף. או, כיוון שיש לו הנאה בזה שפטור מליתן מזון לעני שבא לבקשו משום שהוא עסוק במצוות השבת אבידה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. וטעם נוסף, כיוון שהתורה שיבדה אותו בעל כורחו לשמור על האבידה, הוא מקבל שכר מהקדוש ברוך הוא על מצוות ההשבה, וזה עושה אותו לשומר שכר. ובסברת רבא שחולק על הטעם של רב יוסף, תוספות בדיבור המתחיל שומר מפרשים, שזה לא דבר מצוי שיבוא עני בשעה שמתעסק באבידה, ואין סברה שיהיה שומר שכר בשביל רווח כזה שאינו מצוי. הפני יהושע מבאר שזה לא שכיח שימנע אדם מליתן פרוטה לעני מחמת שהוא מתעסק במצווה, למרות שהוא פטור מכך. רוצה הגמרא לתלות את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי עקיבא במחלוקתם של רבא ורבי יוסף. לימא דרב יוסף תנאי, שמא נאמר שדינו של רב יוסף תלוי במחלוקת תנאים, שרבי עקיבא סובר כרב יוסף, שכיוון שאף המלווה עשה מצווה במעשה ההלוואה, ובשעת מצוותו נפטר מליתן פרוטה לעני, הרי שתמורת הנאה זו נעשה שומר שכר על המשכון וחייב באחריותו. ולכן כשעבד המשכון, נפטר הלווה מלשלם את חובו. רבי אליעזר סובר כרבה, שאינו נעשה שומר שכר תמורת הנאה זו שאינה מצויה. ולפיכך, אף שעבד המשכון, אין המלווה מפסיד את החוב, אלא יישבע המלווה, והלווה חייב לשלם. כלומר, דברי רבה ששומר אבידה הוא שומר חינם, ודאי תלויים במחלוקת התנאים. שהרי רבי עקיבא אומר שבעבידת המשכון הפסיד המלווה את מעותיו, בוודאי אינו סובר כרבה, שהשומר אבידה נחשב כשומר חינם, שהרי לדברי רבה, אין המלווה מפסיד כלום. ובוודאי רבה יסבור כרבי אליעזר שבעבידת המשכון לא הפסיד המלווה את חובו. רק שיש לברר האם גם רב יוסף יצטרך לומר שדבריו תלויים במחלוקת הנאים זו או לא. כך מסביר רש"י. משיבה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר כן, אלא אפשר לומר שבשומר אבידה כולי אלמא איתלעו דרב יוסף. בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא סוברים כרב יוסף שהמוצא נחשב לשומר שכר. ואחר כאן בברייתא, במלווה צריך למשכון כמפלגי. מחלוק תעמי, במלווה על המשכון ורוצה להשתמש בו ומפחית מחובו של הלווה תמורת השימוש במשכון. מר סבר רבי עקיבא סבר מצווה כעביד אפילו באופן זה, שהוא צריך את המשכון עדיין יש לו מצווה ולכן הוא נחשב כשומר שכר. ומר סבר, רבי אליעזר סובר, לאו מצווה כעביד, באופן זה אין לו מצווה כיוון שלהנאתו הוא מתכוון. לפיכך אינו נחשב שומר שכר. חוזרת הגמרא לדון בדינו של שמואל ורוצה לתלות את דינו במחלוקת תנאים. שואלת הגמרא למה כתנאי, שמה נאמר שדינו של שמואל תלוי במחלוקת תנאים. ונזכר ששמואל אמר שמי שילבה לחברו 1,000 זוז ונתן הלווה למלווה משכון של דבר מועט כגון קט של מגל, אם עבד למלווה הקט של המגל שנתן לו הלווה, איבד בכך המלווה את 1,000 זוז של ההלוואה. ואף על פי שאותו קט היה שווה סכום מועט בלבד. שנינו בברייתא מלווה את חברו על המשכון ונכנסה שנת השמיטה. ברייתא במסכת בבא מציעא דף ממחה עמוד ב'. אף על פי שהמשכון אינו שווה אלא פלגה חצי מהחוב, אינו משמט, אין שביט משמטת את ההלוואה הזו. אלו דברי רבן שמעון בן גמליאל. רב יהודה הנשיא אומר, אם היה שווה משכונו כנגד חובו, אינו משמט, ואם לאו, אין שווה המשכון כנגד מההלוואה אלא פחות ממנה, משמט, השביעית משמטת את ההלוואה. יש לברר מהי אינו משמט דכאמר תנא קמא, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל. הילי מה אם נאמר שהכוונה היא שרק מחצית ההלוואה שכנגדו, כנגד שווי המשכון, אין שביעית משמטת, אבל המחצית השנייה היא משמטת מכלל, הרי משמע מזה. ורב יהודה הנשיא סבר, רב יהודה הנשיא הבר פלוקטה שלו סובר, שכנגדו נמי משמט, גם את מחצית ההלוואה שכנגד המשכון, השביעית משמטת. ואם כן קשה, אלא עמי תפיס משכון, לאיזה צורך לקח המלווה משכון כנגד חובו, אם לא משום שרצונו, להיות בטוח לכל הפחות במחצית מן החוב. אלא לאו על כוחך יש לפרש, שאינו משמט שאמר רבן שמעון בן גמליאל, הכוונה היא כנגד כולו, כנגד כל החוב, דהיינו שכל החוב אינו נשמט. ואילו רב יהודה הנשיא סובר, שרק מחצית החוב שכנגד המשכון אינה נשמטת, אבל המחצית השנייה נשמטת, ובדי שמואל כמפליגי. הם נחלקו בדינו של שמואל. רבן שמעון בן גמליאל סובר כדינו של שמואל, שאף על פי שאין המשכון שווה כשיעור החוב, בכל זאת המלווה מקבלו כנגד כולו. אילו רב יהודה הנשיא סובר שאין נחשב משכון אלא כנגד שוויו, ומחצית החוב הנוספת אינה נשמטת. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין נכרח לבאר כך את מחלוקתם, אלא לעולם אינו משמט שאמר רבן שמעון בן גמליאל, הכוונה כנגדו, כנגד המשכון בלבד. ובהקא מפליגי, בזה נחלקו רב יהודה הנשיא ותנא קמא, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל. תנא קמא סבר כנגדו, כנגד שווי המשכון, אין שביעית משמטת, שאף אם המשכון אינו שווה כערך כל החוב, מכל מקום נחשב משכון על מחצית שוויו. ואילו רב יהודה הנשיא סבר, כנגדו נמי משמט, אף מחצית החוב שכנגד שווי המשכון, השביעית משמטת. היו דקאמרת מה שאמרת שיש להקשות, שאם אינו משמש למשכון אפילו כנגד שוויו, למה יתפיס למשכון? לאיזה צורך לקח המלווה את המשכון? התשובה היא לזיכרון דברים באלמה, לראיה על קיום ההלוואה, כדי שלא יוכל הלווה לכפור בה, ולכן אין המלווה נחשב למוחזק אפילו בחצי מן החוב, ואין המשכון מועיל שלא ישתמת החוב. אדרן הלך שבועת הדיינין, אדרן הלך שבועת הדיינין, אדרן הלך שבועת הדיינין בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השישי של מסכת שבועות, פרק שמסתיים בדף מ"ד עמוד ב', וכדי ללכת מחיל אל חיל, נקרא את המשנה הפותחת את הפרק השביעי, פרק ששמו כל הנשבעין. כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ואילו הם הטובעים הנשבעים ונוטלים, השכיר והנגזל והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבוע, וחנווני על פנקסו. זוהי תחילתה של המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת השבועות, פרק ששמו כל הנשבעים. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, לא לפני שנציג שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדפינו היומי, דף מ"ג במסכת שבועות. שאלה ראשונה, באיזה אופן החלקו רבי מאיר וחכמים במחובר לקרקע? שאלה שנייה, אם כשטובעו בית זה מלא, ומשיבו הנתבע מה שהנחת אתה נוטל חייו שבוע ומדוע? שאלה שלישית, כשטבעו מנורה בת 10 ליטרים והודה לו בבעלת 5 ליטרים, האם חייו שבוע? שאלה רביעית, המלווה על המשכון ועבד ואומר סלע הלוויתיך, ושקל היה שווה וטוען הלווה 3 דינרים היה שווה, מי נשבע ומדוע? שאלה חמישית, המלווה את חברו וקיבל ממנו כמשכון קט מגל וחתיכת כסף, מה הדין כשעבדה החתיכה הזו? והשאלה השישית והאחרונה על דף מ"ג, באיזה אופן מעמיד שמואל את משנתנו שמוכח בה, שאף שעבד המשכון לא עבד החוב? מחפשים את תשובותיהם והסבריהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ג בטבת תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ג במסכת שבועות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"ד בטבת תשע"ח, ונלמד את דף מ"ד במסכת שבועות. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 5 ימים וחמישה דפים מסיום מסכת שבועות כולה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רגע לפני הסיום, בשמחה ובטוב ליבב, הריני להודיעכם אחי ורעי, לומדי הדף היומי, על התכנסותנו לשבת הדף היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה, בשבת שירה פרשת בשלח י' בשבט תשע"ח, בציפורי בכפר אשר בחפץ חיים. כיהה וכנאה אתם, לומדי הדף היומי, הראשונים לדעת על כך, כי לכבודכם, האירוע המרגש והמאחד הזה נועד. פרטים והרשמה בציפורי בכפר קיבוץ חפץ חיים. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.